אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
מה זה מיטל?
מיטל, תקשיבי, זה גורל, אנחנו נמצאים באירוע רב נפגעים באזור מירון. תקשיבי, אנחנו מדברים פה על 7 אקסים לפחות, 10 אקסים לפחות.
רגע, שנייה, גורל, הייתי בקו השני. 10 אנוש, כמה עוד אתה רואה? בערך משור.
לא, 10 אנוש, 10 אקסים במקום.
10 אקסים?
האסון בהר מירון היה צפוי. אף אחד לא הופתע. זה נס שזה לא קרה קודם, אמרו כולם, אחרי שגופותיהם של 45 הרוגים פונו מן המקום. נס. זה מה שהיה בשנים קודמות. ועכשיו, אחרי שזמן הניסים נגמר, הגיע הזמן לחקור את המחדל הנוראי. לכתוב את הדוח שנדמה כי הוא כותב את עצמו. הפרופסור סוזי נבות, מומחית למשפט חוקתי, תצטרף אלינו מיד עם כל ההסברים על החקירה שצריכה לבוא ומפחידה את הצמרת.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
הפרופסור נבות, אני רוצה לפתוח בשאלה בסיסית. כמה כלי חקירה קיימים כדי לחקור אסון בסדר גודל של האירוע בהר מירון?
אסון בסדר גודל כזה, שזה עניין שיש לו חשיבות ציבורית חיונית, כלי החקירה האפקטיבי ביותר הקיים בישראל הוא כמובן ועדת חקירה ממלכתית. יש גם אפשרות לוועדת בדיקה ממשלתית, יש שני סוגים בעצם של ועדות, אחת ועדת חקירה ממלכתית, השנייה זה ועדת בדיקה ממשלתית שמוקמת על ידי שר, אבל הכלי האפקטיבי ביותר שקיים כיום בישראל הוא לא ספק ועדת חקירה ממלכתית.
את יכולה להסביר מה ההבדלים בין כל הוועדות האלה? יש הבדלים מהותיים?
יש בהחלט, ולא סתם מדברים כל הזמן על הרעיון הזה של ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית, ההחלטה על הקמתה, ההחלטה היא של הממשלה, מכוח חוק ועדות חקירה. אפשר גם דרך עבודה על ביקורת המדינה, אבל זה כרגע לא אקטואלי, כי זה רק אחרי שמבקר המדינה מכין דוח, ואנחנו לא נמצאים שם. אבל מי שנקים אותה זה הממשלה, אבל הרכב הוועדה נקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון, כיום נשיאת בית המשפט העליון. ולכן לממשלה אין שליטה על החברים בוועדה. היא לא יכולה להשפיע ולהגיד אני רוצה את פלוני או את אלמוני כי הוא יטיב איתנו וכיוצא בעלי. הבחירה היא בגוף אחר לחלוטין. לוועדת חקירה כזאת ממלכתית יש סמכויות חקירה נרחבות. היא מוסמכת להזמין כל אדם לבוא ולהעיד בפניה ואפילו לכפות ציות להזמנה בדיוק כמו שמקובל בבית המשפט. אגב, נשיא בית המשפט העליון, נשיאת בית המשפט העליון, יכולה גם להחליט שהיא תשב בראשות הוועדה, או שופט אחר של בית המשפט העליון, בדרך כלל זה בראשות שופט, ובדרך כלל בראשות שופט של בית המשפט העליון. ועדת חקירה, לאחר שהיא מסיימת, היא מפרסמת את הדין וחשבון שלה, לאחר שהיא מגישה אותו לממשלה, ולהמלצות שלה יש משקל מיוחד, במיוחד בהתחשב בזה שמדובר בגוף ממלכתי, שהוא אובייקטיבי, הוא מקצועי. הממשלה לא חייבת לאמץ את המסקנות שלה, אבל הנוהג שנוצר בישראל זה שאם יש המלצות למשל אישיות, למשל שר מסוים לא יכול להמשיך בכהונתו, אז ההמלצות האישיות מיושמות מיידית. אני אתן לך דוגמה, למשל כשוועדת אור חקרה את נאומות אוקטובר 2000 וקצרה את הדוח, בין יתר הדברים, בין יתר ההמלצות האישיות הייתה המלצה שמי שכיהן אז כשר לביטחון פנים היה פרופסור בנני, לא יוכל או לא יכול להמשיך בכהונתו, ולכן נאלץ להתפטר. וזה בעצם אולי הדבר החשוב ביותר. אם אנשים מחפשים לדעת, להסיק מסקנות, במובן הזה שלתקן את הליקויים, אז אני חושב ששני סוגי הוועדות יש להם את המנדט לעשות את זה. אבל כאן, ברגע שזה גוף ציבורי, כמו ועדה כזאת, והיא אומרת שפלוני לא יכול להמשיך לכהן, ואלמוני כשל בתפקידו, ופלמוני לא יכול לכהן, אז יש לזה משמעות מיוחדת למי שמחפש את הסנקציה על הכשל, על המחדל הקשה הזה שאנחנו עירים לו.
פרופסור נבות, אני הולך לרגע לסוגיית הקמת הוועדה, כי נדמה שעל כל אירוע כאן דורשים בצורה כמעט פבלובית להקים ועדה. זה לא מוזיל את עוצמת הוועדות האלה?
זאת הערה מאוד מעניינת אותי לה. אנחנו באמת, הציבור באמת קורא להקמת ועדה, אבל הוועדות האלה לא קמות. בגלל שיש להם כוח, בגלל שיש להם את המעמד המשפטי הזה, שיש לה סנקציה אפקטיבית, בעיקר סנקציה של פיתורים, אז ממשלות לא מקימות ועדות חקירה וגם לא ועדות בדיקה. ואני חושבת שלמעלה מ-15 שנה לא ראינו ועדת חקירה ממלכתית על משהו, על אסון שקרה במדינת ישראל. למשל באסון הכרמל. כן? שגם שם נספו עשרות אנשים. לא הוקמה ועדה. הייתה בקשה להקים ועדת חקירה ממלכתית. לא הוקמה. הייתה בקשה, הייתה פנייה של הציבור להקים ועדת בדיקה ממשלתית, שיש לה גם סמכויות דומות לוועדת חקירה, אם מי שעומד בראשה הוא שופט של בית המשפט העליון והממשלה מאשרת, שופט של בית המשפט המחוזי והממשלה מאשרת. אבל לא הוקמה ועדה, משום שהשרים חוששים, ואולי בצדק, שאם כרגע מוקמת ועדה שבוחרת את תפקידה, בסופו של יום הם ימצאו את עצמם מחוץ לממשלה. ולכן נוח לממשלה, למשל, לממשלות עכשוויות, נוח להם מאוד לבחון באמצעות ועדות חקירה דברים שהממשלה לא קשורה בהם. למשל, איך מטפלים בניצולי השואה. לא, הם לא אחראים לזה. או מי רצח את ארלוזור. בסדר, אלה דברים שהממשלה הנוכחית אין לה יד בדבר. אבל קח את האסון, את המחדל הנורא במירון. אם תוקם ועדת חקירה ממלכתית, זה ברור שיש לה משמעות לגבי אנשים שמכהנים. זה יכול להיות פסקה למשטרה, השר לביטחון פנים, שר הפנים, שרת התחבורה, אולי ראש הממשלה, ולכן הממשלה כשהיא צריכה לחקור משהו שהיא קשורה בזה, היא מנסה להרחיק את עצמה. ראינו את זה אפילו במלחמת לבנון השנייה. מלחמה זה דבר שבשבילו אגב הוא כאן חוק ועדת חקירה. במלחמת לבנון השנייה אולמרט לא רצה להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוא הקים כל מיני ועדות בלי שיניים בתחילת הדרך, בסוף הוקמה ועדת וינוגרד, ועדת וינוגרד הייתה ועדת בדיקה ממשלתית, ניתנו לסמכויות של ועדת חקירה, אבל בסופו של יום היא לא המליצה המלצות אישיות, אלא רק המלצות מערכתיות, יש לקוות אגב שהמלצות האלה אכן יחסמו. לכן מדברים הרבה מאוד על ועדות חקירה, אבל זה לא עושה זיהות שלהן, כי בפועל הן לא מוקמות.
פרופסור, אני מבקש להבין משהו. את אומרת שבגלל שלוועדות האלה יש שיניים, לא מקימים אותן?
לא, ממש לא. בסופו של דבר, מי שהחליט שיטפל בזה, זה מבקר המדינה אז, שופט לינשטרס שהלכנו למור. השופט לינשטרס כתב דוח מאוד מפורט, אבל לדוחות של מבקר המדינה אין את אותה משמעות במחאות משפטית כמו לדוח של ועדת חקירה. מבקר המדינה לא יכול לאכוף את מסקנותיו במובן הזה שהוא לא יכול לומר אני חושב שפלוני צריך ללכת הביתה. וגם אם הוא היה כותב, הוא כתב הרי דברים שמתקרבים לזה וניסו באמצעות בג"ץ לקבוע שהדברים שנכתבו בדוח יש להם משמעות משפטית, ובית המשפט סירב לאמץ את הגישה הזאת, ואמר דוח של מבקר מדינה זה משהו אחד, וועדת חקירה ממלכתית זה משהו אחר. לכן אסון הכרמל, אף אחד אגב לא לקח אחריות במובן שאנחנו נוהגים לומר בעולם. כשאומרים לקח אחריות, זה לא אדם שאומר אני אחראי. זה לוקח אחריות ושם את המפתחות על השולחן. לא שלא אומרים אני לוקח אחריות, אני קשלתי ולכן אני נשאר לתקן את זה. לפעמים זה מה שאומרים אצלנו. אנחנו, אין לנו את התרבות הזאת שקיימת, אין כמעט את התרבות הזאת. בצד הפוליטי היא קיימת בצד הצבאי, אבל בצד הפוליטי אין את התרבות הזאת שקיימת בעולם, שיש קשר במשמרת שלך. ולכן אתה לוקח אחריות. והמילה לוקח אחריות זה לא אמירה, אלא יש לזה בצדה מעשה, והמעשה הוא בדרך כלל התפטרות מהתפקיד.
ויש לי עוד סוגיה אחת שאני רוצה להתעכב עליה, וזה הסף. מהו הסף הערכי והמוסרי שמוביל להקמת ועדת חקירה ממלכתית? יש סף כזה?
קודם כל אין דבר כזה. ואני חושבת שמה שקובע, המבחן הקובע הוא התחושה והתחושה הציבורית הקשה, שמדובר באיזשהו עניין שיש לו חשיבות ציבורית חיונית, וצריך לברר אותו. זאת אומרת, היה קרה משהו. איזשהו מחדל, איזשהו קשל, משהו ברמה שעל על פניו אתה רואה שזה לא דבר שצריך היה לקרות, זה לא איזה אסון טבע, זה לא שהגיע לכאן איזה טורנדו וגרם להתמוטטות של משהו שאגב לא אמור אותך לעמוד בפני אירוע מן הסוג הזה. זה קרה משהו שיד אדם יש פה, והוא קשל, ולכן זה לא שיש לנו איזשהו מדד, אין מדד, אבל מלחמה למשל, כמו מלחמת יום כיפור. התחושה שהייתה לגבי מלחמת לבנון השנייה, ההחלטה לצאת למלחמה, מה שקרה בימים הראשונים, איך התקבלו ההחלטות האלה. התחושה הציבורית הייתה שצריך לחקור את זה. אגב, פרשת הצוללות היא דוגמה טובה מאוד. למה דווקא? תראה מה קורה בציבור. כיוון שלא הוקמה ועדת חקירה, כל הזמן הולכים לבגעת, מבקשים לפתוח חקירות פליליות. אבל פרשת הצוללות מעוררת בעיה לא פשוטה, מאוד לא פשוטה, וזה כמובן בלשון המעטה, של כל מה שקורה אצלנו סביב הרכש הביטחוני, שזה הליבה של ביטחון המדינה. צריך לחקור את זה? עד היום לא הוקמה ועדה כזאת. כרגע כמובן חלק מהמעורבים נמצאים תחת משפט פלילי, ולכן הוא כתב אישום, כתבי אישום, החלטה על כתבי אישום, ולכן אי אפשר לעשות את זה במקביל. אבל גם כשהחליטו לחקור את זה, מינו ועדה שהחזיקה לדעתי כמה ימים, ועדת שטרסנוב, שזאת הייתה ועדה ללא שיניים. זאת אומרת, אנחנו נקים משהו, אבל לא ניתן לו סמכויות כדי שהוא לא יהיה אפקטיבי. ולכן ברור שאותה ועדה לא יכלה לפעול. גם יש משפט במקביל, משפט פלילי, מאוד מקשה, וגם העובדה שהיא לא מקבלת בעצם שום יכולות חקירה. אתה צריך לחקור, אתה צריך להיות מסוגל לזמן מישהו, להגיד לו, אני רוצה שתבוא לתת עדות. אגב, העדויות האלה הן מוגנות, במובן הזה שהן לא משמשות ראייה בבית משפט, ולכן מי שבא ומופיע בפני ועדת חקירה, הוא יכול להרגיש לגמרי חופשי שהדברים האלה בעצם לא ישמשו ראייה במשפט עתידי, אלא אם הוא כמובן מוסר עדות שקר. ולכן, ללא ספק, קודם כל אין לנו באמת מדד כזה, אבל אתה יודע, יש הגדרה כזאת, כשאתה רואה את זה, אתה יודע את זה, אתה חש את זה, ונדמה לי שאנחנו נמצאים ערב אירוע, זאת אומרת, אחרי אירוע, שכולם אומרים את המשפט הזה, שזה כבר הפך לנדוש, אבל באמת הכתורת הייתה לה, כי יש עוד דוח ועוד דוח, ודבר לא נעשה, ואין שם ריבונות על ההר, בעצם מדינת ישראל איבדה במובנים רבים את הריבונות, ויש כאן אולי שיקולים פוליטיים שמעורבים בהחלטה כן לעשות או לא לעשות. צריך לחקור, להפיק לקחים, להפיק מסקנות, ולהמליץ המלצות מה צריך לעשות, וצריך לבצע אותו. זה כל הסיפור.
פרופסור נבות, נדמה לי שתרבותית יש לנו בעיה עם לקיחת אחריות, ואני מביט לרגע על מה שקרה בחול, ברומניה למשל, בחמש השנים האחרונות, התפטרו ראש הממשלה, הממשלה, שר הפנים במקרים שונים. בבריטניה התפטר שר. אצלנו אף אחד לא מתפטר אף פעם. וגם הוועדה האחרונה שקמה כאן הייתה, נדמה לי, בשנת 2000 בוועדת אור.
אכן כך. אגב, הדוגמאות בעולם הן רבות. היה בקוריאה, ב-2014 היה אסון של מעבורת, וגם אפילו ראש הממשלה התפטר, גם בלטביה אגב היה אסון, קרס איזשהו מבנה, אני זוכר לפני הרבה שנים, וגם ראש הממשלה התפטר, זה אפילו הרבה מעבר לשר האחראי היה, אירוע שנפל פעם מטוס באיזשהו מפגן אווירי, ומפקד חיל האוויר מיד לקח אחריות, אצלנו הנושא של לקחת אחריות מקובל, אני חושב שבמערכות, אולי יותר במערכות הצבאיות, על קשר שהוא אפילו קשר לא גדול, ואני זוכרת אירוע של אלוף בצבא שהיה ראש אכן מיכל טופולנסקי, שמישהו שכח את המחשב באוטו. ועל דבר כזה הוא שם את המפתחות והתפטר, שזאת נורמה שבעצם אומרת, כרום הדרגה כך גודל האחריות. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לשם אחריי בלי שאני נותן דוגמה אישית. והדבר הזה נשאר בגדר הצבא. והוא לא עבר הלאה. הוא בוודאי לא קיים בפוליטיקה. אין אצלנו דרישה כזאת. עכשיו, התפקיד לממש את האחריות האישית מוטל על ראש הממשלה. עכשיו, ראש הממשלה צריך להגיד לשר, תראה, בנסיבות האלה אתה לא יכול להישאר. אוקיי? זה קשל מאוד גדול בנסיבות. וצריך קודם כל, אפילו לפני שחוקרים צריך איזושהי אמירה, איזשהו מעשה. אבל הדבר הזה לא נעשה, ולא נעשה אתנו שנים רבות. וברגע שלא נעשה שנים רבות, ותתקח את זה שאין לנו אחריות אישית מבחינה תרבותית, אין תרבות שלטון חזקה. מה שקורה כשאין תרבות שלטון חזקה, הציבור פונה לעולם המשפט, כי שם יש סנקט, ולכן יש אובר, יש הרבה יותר מדי משפטיזציה בכל נושא. אנחנו לא עוסקים בשאלה מה ראוי, מה ערכי, מה מוסרי, מה נורמטיבי, מה אתי, מה אסתטי. לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים בשאלה חוקי או לא חוקי. ואם זה חוקי, אז סימן שזה נפלא. לא משנה שזה לא בסדר. וזאת בדיוק הבעיה של מדינת ישראל בנקודה שהיא נמצאת כרגע.
הפרופסור סוזי נבות, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה לך, קילה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.